ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שמן זית, אדם נכנס לחנות, רואה יש הרבה הרבה שמנים. בהקשר של חנות אנחנו מעלים את הנושא, אבל הוא נוגע לכל השנה כולה. לגבי שמן, כשכל אדם נכנס לחנות הוא רואה על המדף הרבה מאוד שמנים, על כולם כתוב שמן זית זך טהור. אם תסתכלו, יש כל מיני צבעים של השמן הזה, אחד יותר סמיך, אחד יותר דק. כל בר דעת מבין, כל בר דעת מבין שכשכתוב עליו שמן זית זך חטית למאור ברוך הבא, זה לא בהכרח שזה שמן זית. זאת אומרת, הוא לא בדיוק שמן זית זך, תכף נרחיב בזה. עכשיו בכלל השאלה היא כזאת, אדם קונה שמן זית, רוצה ללכת לגליל, אמר לי פה מישהו שאבא שלו נוהג פה בישיבה ללכת בתקופת המסיק עכשיו, במקום להיות, איך אומר חבר'ה, להיות פרייר, לקנות בקבוק קטן, קונה בקבוק של, לא נגיד שמות של לשון הרע, אבל שמן זית טוב, צריך משכנתה על שתי בקבוקים. אז מה אתה הולך? אתה כפר ערבי, אתה קונה פח שמן זית, בפרט למביני מרת אשתי שתחיה, מתגן את כל דבר שמן זית, ובכלל אמרה אין דבר כזה שנקרא שמן קנולה, זה דבר שהוא לא בריא, ולא נרחיב עכשיו בגנות השמן קנולה. תכלס, שמן זית. עכשיו משפחה עם הרבה, אז צריכים הרבה שמן, הולכים קונים בגליל פח מאיזה מחמד, הוא אומר לך שהשם שלו מחמד, או עבדאללה, לא משנה, אלו ואלו נוספים את הדשן, על כל אחד מהם, הוא קונה מהם את השמן. השאלה לך תחילה, יכול לקחת השמן זית מהגליל, או לא יכול לקנות מערבים את השמן זית. מה הדין השמן זית, השמן זית הזה? אנחנו עסקנו הרבה לגבי בישולי אקום ולגבי דברים כאלו. אז כעיקרון, לפני יותר מ-2000 שנה חז"ל ראו שיש דברים שמביאים קרבה בין ישראל לאומות העולם, ודיברנו על קשרי נישואים וכולי. אחד הדברים הייתה הנושאים של האכילה והשתייה, וחז"ל גזרו על מאכלים מסוימים לא לאכול אותם יחד עם הגוי, או לא לאכול אותם כלל. עכשיו, בתחילת הגזרה, אחד הדברים שהיו בתוך הגזרה היה שמן זית. כעיקרון בהתחלה, גמרא בעבודה זרה מספרת לנו ששמן זית, חז"ל אסרו להשתמש בשמן זית של גויים. אבל מיד אחרי זה הגמרא מספרת לנו שנתבטלה הגזרה ביחס לשמן זית של גויים. למה? שבגדול ראו שהגזרה לא נתקבלה בעם ישראל, ולכן מותר להשתמש בשמן זית של הגויים, מאחר ואין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. זה הגמרא בעבודה זרה למדה עמוד שני ולמדו עמוד ראשון. המשנה אומרת, ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים, ואין איסורה ניסורנה חלב. חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, הפת והשמן שלהם, רבי ובית דינו התירו השמן. זאת אומרת, הייתה גזרה בסיסית שמן של גויים, אבל רבי ובית דינו ביטלו את האיסור של שמן, ואמרו כבר במשנה בעבודה זרה, שמן של גוי בפשטות מותר. הגמרא למטה פה, מי בכלל אסר אותו? רב אומר שדניאל גזר עליו, ושמואל אומר שזליפתן של כלים טמאים. הוויכוח ביניהם, האם זה מצד האיסורים שהגוי שם את השמן של...
האם הוא הכניס משהו?
האם הוא הכניס משהו? כן, דומה מאוד למחלוקת הזאת, בדיוק. כן, תכלס, אם אנחנו עכשיו נעזוב פחות הגמרא, כי יש לנו הרבה תכף במה להתעסק, אז אם נעזוב לפי הגמרא בעבודה זרה למדה ולמדבב, בפשטות שמן של גויים כבר אין את הגזרה הזאת. וככה השולחן ערוך, יש פה בגמרא סיפור מי זה רצה להחמיר על עצמו. הגמרא מספרת ש... אבל שסגרתי. מי זה רב, מישהו רצה להחמיר על עצמו ואמר לו, אני אכריז עליך זקן ממרה. חצי דקה, או כל הגמרא שרה איך אפשר לבטל את הגזרה הזאת, הגמרא עם כל פנים, מה שברור בשולחן ערוך, לא ניכנס עכשיו לגמרא, נאריך בה הרבה, כי מה שברור, שולחן ערוך, סימן קוף י' ד' סעיף ז', עוסק מרן השולחן ערוך דברים ברורים מאוד. אתה רוצה לקחת שמן מגוי, פדל, הראיה, אומר בסעיף ז', שמן ודבש של עובדי כוכבי, של עובדי כוכבים, מותרים ואינם נאסרים משום בישולי עובדי כוכבים ולא משום גאולי עובדי כוכבים, שני הסברות שהזכרנו בגמרא, והוא הדין למים חמים שלהם. אני לא רוצה כנס עכשיו למים חמים שלהם נפקמינה, רק אני אומר זה בסוגריים, פעם במשלחת פולין הבאנו סיר שלנו, הכל שלנו, אז הערבי ראה שכולם ממראים אותו ערבי, הפולני עם אח שמו, אז זה שהיה איתנו, אז הוא ראה שכולם ממלאים טורמוסים, כן, שם מינוס כמה מעלות, אז הרתחנו מים, אז הוא הלך, הביא לנו, היה שם מיכל של מים חמים, הוא לקח מהסיר שלו ושפך לתוך המיכל, כולם היו ממלאים את הטורמוסים שלהם, את הטורמוסים, מה זה נקרא, הטרמוסים שלהם, היו ממלאים את המים החמים מהטרמוס, והיה מיכל שאמרו, אין בעיה, הוא חשמלי. אבל פתאום אני רואה, הפולני מביא סירי טריפה שלו מהמטבח, שופך לתוך המיכל החשמלי, כי הוא רואה שנגמר המים. אז דרך אגב, אז סתם ככה פה, אני אומר בסוגריים, והוא הדין למים, המים שלהם, תכף נראה, אני צעקתי עליו וכו' וכו'. אה?
לפעולת מעשרים
שלו. אז בפשטות, אני אז נבהלתי. אני נבהלתי, למה נבהלתי? זה לא נושא השיעור, אני לא רוצה לגלוש לזה, רק אני אומר, אני נבהלתי. והיום כשעברתי על ההלכה פה, תכף נראה שהשח והטז פה לא נבהלו כל כך ממים שבושלו בסיר, כי הוא מסתם כלים אינה בני אומן. אני כמעט חנקתי אותו, כי אני מירושלים סוחב סירים. זה לא במלון שם. אני מגלגל את התפילין, אני רואה חבר'ה מלאים טרמוסים, הוא כל שנייה מביא סיר מהמטבח שם, מהחזיר, שופך, והחבר'ה מבסוטים, זה כלי חשמלי, זה כלי של מים. והוא מביא מהסיר שלו. אני לא רוצה, אני פה, מה כבודו שואל? רגע, תשאל בקצרה ו...
אני רק
רציתי
לשאול...
זה כבר מודפס, את
כבר, תוך המדפסת. אם בשבת נגיד, מותר לי לשתות מים של, כאילו שמישהו שהוא לא שמר שבת, הביא. מישהו נגיד שהוא לא מאמין שהוא לא שמר שבת, לא יודע.
זה פשוט מצד משהו שהוא בישל בשבת, המסקנה, אני אומר לך את זה בהבזה כרגע, מסקנת הגמרא, היא שמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מסקנת הגמרא, היא קודש ואין מעשה הקודש. זאת אומרת, זה רק כנס שכנסו. אם אדם עשה מלאכה בשבת, אז זה כנס, ולכן, אם אדם עשה מלאכה, והוא עשה מלאכה בשבת, המלאכה הזאת, בסדר? זה שני יתחיל סעיף א', לא ניכנס עכשיו לכל המלאכת שבת. בגדול, בגדול, מישהו לדוגמה לא ידע להכין תה בכלי שני, והכין לך בכלי ראשון, באת לדוד, אמרת לך, בוא, צדיק, בוא, באת מהישיבה, ואתה רואה שהיא שמה שקית תה, פלק, משפריצה על זה מים ישר מהברז, וככה לא מכינים תה. אז מה תגיד לה, וואי, 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 ככה לא מכינים שבת, שפכית תה? לא מצד בן אדם לחבר, מצד ההלכה מותר לך לשתות אותי. בסדר? כי שמרתם את השבת קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש, אני לא, זה לא נושא השיעור.
אז בעצם מותר לשתות ממנו מים.
מה זה מותר לשתות ממנו מים? לא הבנתי, אולי אתה שאלת מצד מה?
שהוא גול. לא, לא, הוא הביא לי מים רגילים. מים, מילה מים.
למה שלא נשתה? רגע, אז אולי אני קפצתי למקום שלא שאלת אפילו. מחילה, למה לא נשתה מים שלו?
כי זה מים של מישהו שחיל שבת, לא יודע,
מים חמים או מים רגילים?
מים רגילים, פושרים, לא יודע, מילה מעברת.
הוא לא הפך להיות, מה, הוא הפך להיות אסור לאיסור הנאה מן העולמית, ליהנות ממנו אם הוא חלל שבת? אין איסור ליהנות מהאדם מישראל, ואני הכשלתי באיזה המון, אסור חלליות מני. חלל שבת, מה שאומרים הרי הוא כגוי לכל דבריו, זה לעניין יין. לעניין מים, הוא לא עושה כל דבר שהוא נגע בו. הוא נגע בשקית ביסלי, נגע בשקית במבה, הוא לא עשר אותה. אוקיי. זה, דבר על זה בהזדמנות ועזרת השם. חושב שאתה מדבר שהוא הרתיח מים בשבת, הביא לי מים חמים, ואני לא יודע אם הוא בישל את זה בשבת או לא בישל בשבת. עכשיו תקבוד לא מתכוון לזה. אבל סתם מים מהברז, אשתו ענבים וישמחו. שבתם מים בסוסון מעיני ישועה. מעיני ישועה כתוב חרד לצדיק היה, אבל בפשטות, מים מהברז, אם הוא נותן לך את שתי מים והכל טוב. אני חוזר לשמן, אחי ורעי, שמן ודבש של עובדי כוכבים, מרן פסק מותר, ואינם נאסרים משום בישולי עקום. לכן, בפשטות, עד לשלב זה, אם אתה הולך לכפר בגליל, ועכשיו הוא מסיק זיתים, ואומר לך, בוא, נתן לך בח שמן במחיר טוב, בפשטות, הייתי חושב, ססה נוחי על אמרתך, כמוצא שלל רב, תיקח. למה הוא הביא לך מחיר של פח, מה שברוב המחיר של בקבוק? סבבה, תיקח. בסדר, תיקח, תשמח לכאורה. אלא איפה הבעיה? יש פה עכשיו, כף החיים כותב ככה, מן כף החיים, סופר ועוד כל מיני אחרונים כבר העלו את הבעיה, שהכל טוב ויפה. שמן של גויים מותר לקנות, ככה יוצא לנו, תקנה את השמן מדרוזים, מערבים, או באת טוב, אתה מאזור הצפון, תקנה מדרוזים, מערבים את השמן. אבל איפה הבעיה? כותב כף החיים, כאשר יש חשש איסור, כל זה לפי המקום והזמן. כך כבר מאיר כף החיים. קרי, אם אתה יודע שהשמן זית זה הוא נקי, נקי לגמרי, תקנה ממנו. תכף אני אגיד איפה הבעיה. אבל אם אני צרכן של שמן, ואני מבין שיש לפי תעשיית המזון, השמן הזה הכניסו בו עוד כל מיני דברים, כי בהנדסת המזון היום יש לך בעיות חמורות מאוד, ותכף נגיד מה מכניסים בשמן, אז מצד הגזרה אין בעיה לקח שמן מגוי. אבל איזה, מה הוא לקח בפנים, בוא נראה את החששות. בוא נעלה חשש אחד, לא שאנחנו מחפשים חששות. אין מצווה לחשוד ואין מצווה להיות טמבל. זאת אומרת, אני אסביר מה הכוונה. קודם כל, יש לנו קודם כל איסור עורלה. כל פירות האילן בשלוש שנים הראשונות, יש לנו דין עורלה נוהג מן התורה בארץ ישראל, ולגבי עורלה זה לא אכפת לי אם זה של מוחמד העץ או שלי. בסדר? וגם פרי שהוא ספק עורלה בארץ ישראל אסור. אם מדובר פה על איסור ספק עורלה בארץ ישראל, זה ספק איסור תורה. בסדר? לכן, רק שנייה. אז קודם כל, עכשיו, בינינו בעצי זית זה קצת נדיר, שהעץ שלו יהיה עורלה. אבל בכל אופן, צריך בפשטות לראות מאיפה הוא הביא את הזיתים האלו, שהם לא עורלה. בסדר? שאין בהם חשש עורלה, זה אחד. בסדר? שהם לא... היום בטכנולוגיה שלנו, פעם פרי עורלה, היית מרגיש שהוא פסרה, היית רואה שהוא עוד קטן, כמו שאומרים ביידיש, פסרה, באשדוד. היית רואה שהוא לא טוב, אבל היום קצת מזבלים אותו, קצת טכנולוגיה, ואתה בשנתיים יכול להוציא אחלה פרי. אני מכיר רב אחד בבקעת הירדן, ניסו לשכנע אותו לפני כמה שנים, שייתן איזה חותמת, רצו לגרז אותו ככה, שזה שיעבור בגריז, הארגזים יעברו יותר מהר, נתנו לו איזה מעטפה שלא מתקפלת, ורצו שהוא יעביר ענבים של האורלה. עכשיו פעם, ענבים של האורלה, היית רואה שהם אורלה, לא טעימים. אבל פה אתה לא מרגיש בטכנולוגיה של היום. אם תהיו במכון וולקני, פעם הייתי, אני לא רוצה לגלוש, שם הרמת האינדוס היום של כל פרי ופרי, זה טכנולוגיה מדהים העניין הזה. כשנדבר על אורלה בלי נהיה, נדבר על זה, שיעור בפני עצום, מה חוששים לאורלה, מה לא חוששים לאורלה. אז נקודה ראשונה בשמן עד עכשיו, אם אני אומר, לא גזרו על שמן, ומצד דינה המותר, נקודה ראשונה צריך לבדוק, אורלה לא אורלה, בפשטות. רוב הזיתים בגליל הם לא אורלה, אבל אני אומר בפשטות, כן.
רק שאלה אחת דלת על אורלה, כן. זה שלוש שנים מאז שהפרי יוצא, מאז שהעץ נשתל?
יש חישוב, לא מאז שהפרי יוצא, מאז ששתלו את משהו ישריש. כמה זה סתם השרשה, הגמרא אומרת, יש לך כמה ימים לפני ראש השנה, יש שם חשבון של הימים, אני לא רוצה להיכנס לזה, לא, בלי ידר יש שיעור על אורלה, איפה חוששים לאורלה, איפה לא חוששים לאורלה, ואם יש סוג של אורלה, ואם אז, האם סתם אורלה בשוק, זה כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, או כל די פריש מרובה פריש. באופן כללי, זה גם נפקא מינה לתרומות ומעשרות, האם פריש, או זה כל קבוע כמחצה על מחצה, עזוב את זה, יש לנו מספיק בשר לאכול פה הערב על חומרים מייצבים, תכף. עכשיו, אחי וראי, יש סיכוי סביר, שוב פעם לגבי האורלה, שיש לך באמת חשש של אורלה, אבל איך אומרים, רוב הזיתים לא זאת תהיה הבעיה. איפה הבעיה עכשיו בשמן זית? אחי וראי, פעם היו קודשים את הזיתים בצורה פשוטה, בלי תוספת. היום יש לך באזור 40 שקל לפחות לליטר שמן זית זר. עכשיו, אדם לא פרייר, אדם קטש זיתים, הוא לא ימכור לך את השמן כשהוא נקי לגמרי. אז מה עושים היום? קודם כל יש שני עניינים. מנסים להוציא מהזיתים את כמות השמן המקסימלית שאפשר להפיק מכל זית וזית. אז מה עושים? מוסיפים אנזימים. תכף ניגע בזה, ננסה להסביר עד כמה שאני מבין. על מנת לשחרר יותר ויותר שמן זית, מוסיפים אנזימים. עכשיו, חלק מהאנזימים, ותכף נרחיב בזה, הבאתי פה מאמר שלם, זה מיוצר מתאים של בעלי חיים. עכשיו, בעלי החיים האלו יכולים להיות נבלות, טרפות, בהמות וחיות, בפשטות שאסור לנו לאכול. ואפילו, כן, גם אם אני שם כמות מזערית של אנזימים, כיוון שהאנזים הזה הוא מעמיד, אז זה יכול לאסור את כל התערובת. כי אנחנו יודעים שמרן פסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן פזיים, שמעמיד אפילו באלף לא בתים. מה שנדבר על הג'לטין?
זה כמו להגיד שאסור לכל שיער של נבלה?
שאלה עקרונית.
זה גם במסכת ביצה, נכון?
בפשטות.
מעמיד באלף לא בתים.
נכון, גם שמה, גם שמה יש לנו את זה.
אבל
מה? רגע. מה שאתם מעלים זה נפלא. תכף נראה את הרמב״ם, אם זה לא דרך אכילה, אם זה לא ראוי לאכילה, זה דבר מהות שנייה. אתה אומר שזה דרך אכילה. הוא אומר, זה כבר הפך להיות, זה מזמן כבר.
מה זה אינזימים?
רגע, תן לנו 30 שניות, הנה יש פה חימאים, מה זה אינזימים? תן לנו, אני... בפשטות תכף, יש פה מאמר של רב יואל עמיטל שניסיתי לצמצם אותו עד שהדפים, ציימתי לכם מנו 4 עמודים, 3 עמודים, אם נעבור עליו זה 2 שיעורי עיון, אבל את עיקרי הדברים אני רוצה לקרוא איתו ואיתכם. יש דבר אחד אינזים, דבר שני, יש דבר שנקרא אמולספיירים, אולי אני לא אומר את המילה טוב, ראיתי את זה בכל המאמרים, שמה שקורה, עשו בדיקה בארץ של בקבוקי שמן זית, אין לך כמעט בשוק שמן זית שהוא 100%. כן, זה כמו שבבקבוקי, כמו בבקבוקי עין, היו כותבים 100% טבעי. אף אחד לא משקר. גם מים זה טבעי. מים זה טבעי. זאת אומרת, השאלה, כמה אחוזי ענבים יש לך ביין? הוא כותב לך זה 100%, הוא לא משקר גם. זאת אומרת, יוסף לך 80%. כן, ידועה בדיחה שאחד מבעלי היקבים, הרב עובדיה מזכיר אותו בשמו פעם, לא יודע למה מזכיר אותו כל כך הרבה בשמו, אולי סבל מנו, גילה לבניו לפני מותו שאפשר לעשות יין גם מענבים. זאת אומרת, אפשר לעשות יין גם מענבים. באופן אישי היה לי תלמיד שלמד לי בתיכון, שאביו נכנס לכלא ויצא מהכלא, נכנס לכלא ויצא מהכלא, שבררתי על מה נכנס ויצא, הוא היה מייצר פה באזור מאשר, היה מייצר בקבוקי יין, מזויפים. וכנראה שכל פעם עלו עליו, זה היה אחרי זה ליקרים, ולוקח היום תמציות מערבב עם חימאי טוב, אתה יכול לשווק, ועד עוד כמה תיקים. לא, מכיר בחושן משפט, לא בדברים אחרים, לא בבן האזור, זה התיקים שלו היו בענייני זיופי יין, כפשוטו. עכשיו נחזור לגלון, נגלוש עכשיו למעשיות הזוהר באמצע הלילה, נחזור לפה, מעשיות הזוהר זה חשוב, זה מעשיות שאין להם שיעור. עזור לפה. אז מה זה המוספרים האלה? אין, אומרים שלפי הבדיקות, אין נדיר למצוא בקבוק שמן זית שהוא 100%. ותשאל, אז מה אתה רוצה להגיד? שירבבו שמן סויה עם שמן זית? מה? הרי יש לך, זה לא מסתדר. כי יש משקל סגולי, הוא שונה בין השמן סויה לשמן זית.
וגם לא יכול להתערבב.
לא יכול להתערבב כל כך טוב. אז איך הוא כן מתערבב? תשמע טוב. אז בפשטות, אומר לנו פה הכימאי, הוא לא מתערבב, אחד יצוף על השני. עם ישראל גם משהו לשמן זית, כן, צף למעלה, לא מתערבב עם שום דבר. אז איך בכל אופן, אלא שמו את המולספיירים האלה, בעברית קוראים לזה חומר מתחלב. מה עושה החומר המתחלב הזה? הוא מקשר בין השמנים. בסדר? עכשיו, אם הייתי חימאי, הייתי יכול לסבר לכם בדיוק איך הוא מתקשר, אני לא יודע איך הוא מתקשר בין השמנים, אבל הוא יוצר איזה סינתזה, איזה חיבור, יכול להיות שהמילה לא נכונה סינתזה, אבל הוא מחבר בין השמנים, ברצינות, והוא מערבב אותם שלא ייפרדו. עכשיו, הם אלופים גם לחבר מים עם שמן, אני לא מגזים, כך ראיתי במאמרים שקראתי הרב, גם מים ושמן גם אפשר לחבר באופן פשוט, ואתה לא תראה איזה בעין רגילה. עכשיו פוקחה זה במדף, רק פה תסתכלו ברובע, יש לך שמן זית כזה, שמן זית כזה, שהוא תראה אחד כהה מאוד, אחד פתאום צלול, אחד שמן צבע יותר יפה, אחד שמן זה, מה קרה? כולם שמן זית. מה קרה? זה שמן סורי, זה גלבי. זה הרבבו בו, עשו עבר תהליך כימי כזה.
ככל
שזה שם פה שמן אותו. מאכל. ככה הסבירו לו, יודע, כל שהוא יותר, יותר סמיך כזה, הוא טוב. אבל אני לא יכול להישבע לך על זה, אני לא מומחה בזה. בפשטות כן. כשהייתי צעיר, הייתי רואה שמן כזה צלול, הייתי אומר, אחרי זה שמן זית, זח. ככל שתראה אותו צלול, אתה יודע שהוא כאן נפדי. זאת אומרת, מזויף.
אה? זה קורה, אני לא יודע.
כן, חבוד, חבוד. אני מרוצה
לך את כל הזמן, הוא הלך לערבי אחד. קיצור, שהוא הביא לו כנראה שם האמיתי, הוא אמר לו, כשהגנצינו, שהרם כותב שכשאני עובר מירי, נותנים לו לחם וסלוחית שמן או משהו כזה, נחמים אותו בקור.
אני העובר.
משהו כזה, שזה מה שאני עושה לו קצת שמן.
הוא אמר
שהשמן שובן שהוא קיבל מערבי, הוא אמר לשים קצת, הוא שם הרבה, זה חינם לו אותך לגוף לזה יומיים.
אז זה יכול שזה שמן אמיתי, אבל יכול להיות שהערבי הזה היה בחור טוב, אבל בדרך כלל ימיני ימין שקר. איך אומר דוד המלך? אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קדר. אני שלום אחרי דבר הם על המלחמה. הם לא חשודים שהם ימכרו לך משהו ככה שהוא לא מעורבב. גם הוא לא פרייר, זאת אומרת, אם ניתן לך שמן 40 שקל, או מה קרה? הוא יערבב כמה שיותר. יש עדיין כפרים אולי שיש את זה. אז בקיצור, אז השמן הזה, הוסיפו גם שמנים מן החי בכל הסיפור הזה, והמחיר שלהם זול יותר. ממילא צריך לחשוש לדבר הזה. כמו כן, עוד נקודה אחת, ותכף אנחנו ניכנס לדון בזה, מה הדין בזה. מה הדין, עוד נקודה אחת, צבע מאכל. גם כן צריך לדעת שאם הוא מדולה על ידי שמן אחר או על ידי מים, השמן נראה הרבה יותר בהיר מהצבע שלו, ומוסיפים, אחרי שמדללים אותו, כבר לא נראה טוב, אז מה עושים? מוסיפים שמן, צבע מאכל, ירוק, חום, לתת לשמן החדש, צבע זין. תכלס, בדרך כלל זה מן הצומח, אבל יש הרבה חומצות שומניות, יש להם מקורן מן החי, ולכן זה בעיה. אז מה שאמרתי עד עכשיו, אם אני מסכם, למרות שגזירת חז"ל, בקשר לשמן בוטלה, יש לנו בעיות הלכתיות שצריכים לבדוק, לכן, באופן פשוט, לא רוכשים שמן זית ממקור לא ידוע ובלי הכשר מוסמך. יותר מזה, גם כשיש לך על זה איזשהו הכשר, הרבה מהשמנים בגליל הם היו מזויפים. עכשיו אני רוצה לדון, כיוון שאנחנו קשות בהלכה קצת, סוגיה קצת בקשר למושג חומרים מייצבים וחומרים מתחלבים. ניגע בעיקרי הדברים, זה מופיע בהרבה מוצרי מזון, וזה קשה. זה לא קשר, אז מה? בטח, אנחנו מדברים פה עכשיו לפי כולם, זה לא קשור אשכנזים וספרדים, זה קשור האם החומרים האלו, והנה פה קצת הוא הסביר לנו יותר מה זה, לא נקרא את כל המאמרה, לא להיבהל באמצע הלילה, לא נקרא את כל המאמר, זה מאמר של רב
המתק. רגע, אז מה זה נראה? מותר לי כבר שמן בגודל.
אז עוד הפעם, אם אתה רואה שהוא לא הכניס, לא צבע מאכל, והוא על ידך עשה את במסיק שלו של הזיתים בתקופת המסיק, אתה רואה את התהליך ממש עם כיפה, מרב של שלומי, לא זוכר את השם שלו, הסביר שכשהוא עמד שם הוא ראה איך עובדים עליו. זאת אומרת, בפשטות בעין שלו הוא ראה איך השמן זית הוא לא בדיוק טבעי ולא ממש ישיר. אבל אם באמת זה שמן טוב, מה שנקרא, ללא תוספות, ללא החומרים האלו, אין שום בעיה. עכשיו אני בא לדון בחומרים האלו. בוא שנייה אחת, אני אקרא את עיקרי המאמר של הרב יואל בן נון. את עיקרי המאמר. איך? הוא מעלה פה עוד בעיה, חי וראי, כמובן שאם יש שמן שנוצר בשילו, יש כגון שילו, יש שם אחלה חקלאים יהודים שמקיים דם כל השנה לייצר שמן, ואתה מצאת אצל הערבי לפחות 10 שקל לליטר, אז זה חי הכי קיימך, זה נקודה מאוד חשובה. בוודאי שאני אקנה מהיהודי בלי נדר. בוודאי שאני אקנה מהיהודי.
אין בזה גם איסור שלא
מה?
אין בזה גם איסור.
אז אמרנו, אם אתה קונה מהערבי, יכול להיות שיש פה איסור לא תכונן אצל הערבי. מה? זה פרש עצום כוח אבי עשה שאלת חכם. אני שואל אם זה לגבי שיפוץ בית. מטר ריצוף של ערבי, אני עוד לא ריצפתי בתים, אבל אתה קונה ריצוף מגוי, עולה לך כך וכך, אתה קונה ריצוף מביא ערבי לרצף, עולה לך הרבה פחות. כמה מותר בשביל זה? מה?
אבל יום השליש?
לא זוכר. יש איזשהו... יכול להיות שליש או חמישית, אם זה פי חמש, אני לא יודע, לא זוכר את כרגע את הכלל. אבל בשמן זית, כמה יכול להיות הפרש? זאת אומרת, אתה קונה שמן אחיה, זה נקרא שם לדוגמה. אתה עושה להם פרסומות, אבל יש לך שמן אחיה של... שמייצרים אותו בשילו, ואנשים עושים נפש עליו, אז לא, למה נקרא אותו? בואו נקרא בזריזות
פה את חילת הממה. אם הוא קנה שמן כאילו יותר טוב, אם הוא קנה שמן כאילו יותר טוב, נגיד, באמת לראות ראי הקו או משהו, והוא מדק את זה, ובטוב באמת, זה נקרא שהוא יידר במצווה?
בסדר, נראה, אני עוד לא הגעתי לזה בכלל. אני תכף נדבר איזה סוגים מדליקים שמן חנוכה. כרגע אני דן מצד הכשרות של המאכל. בסדר? שמן זית, מה אוכלים ממלא? בואו נקרא בזריזות פה, זה עברית ברורה, אביו אל המיטל, עברית בן דורנו. אחד החומרים שמשמשים היום כדי לקשור בין מרכיבי המזון השונים, כמו מים, שמן, לגרום לתערובת פי יציבה, הוא אמולספייר, העשוי מגליצרין. בסדר? המילה הזאת מופיעה בהרבה הרבה מוצרי מזון, ופסח דנים בזה הרבה. מה זה גליצרין? הגליצרין הוא תוצאה של פירוק שומן או שמן. הגליצרין היא מתרכובת של גליצרין לחומצה שומנית, תפקידה בעיקר במערכת התיווך שבין שומני המזון לבין המים. ללא תיווך זה לא יוכלו המים לחדור אל תוככי השומנים. הגליצרין הוא נוזל מתוק, הוא משמש גם להמתקה. בנוחות גליצרין, הסוכר שבממתקים אינו נוטה להתגבש. וכך מומחים, חיי המדף של המוצר. יש הרבה אנשים תמימים, וכך, מה יש בזה? כולה סוכריה, מה יש בזה? מה אתה דתי יותר מדי? כאילו, יש כל מיני חומרים שמכניסים. גליצרין זה רק דוגמה. הגליצרין כחומר סופח מים, שומר על החוט של מוצרים, מצמצם את עידוי המים מהמוצר. גליצרין הוא גם מרכך, כנראה על ידי שהוא יוצר קשרים כימיים עם מימן ומרכיבי המזון. גליצרין משמש גם ליצירת סמיכות במשקאות חריפים ובמצי פירות. הגליצרין משמש כממיס לחומרים שונים, ולכן משמש גם תעשיית הסירופים לתרופות. הגליצרין מסיס במים, והוא עצמו יכול להמס בתוכו חומרים שונים. הוא משמש גם כחומר מעובד לחומרים אחרים בתהליך ההפקה, כמו 80 אתרים, שאני לא יודע מה זה. שימוש נוסף יש לגליצרול, בואו נדלג על הסוגריים האלה כי זה סינית בשבילי. הלאה, מבחינה הלכתית, מה אנחנו דנים פה עכשיו הלכתית? א', שאלתי לסמן מה שחשוב לנו באותיות בול. מבחינה הלכתית יש לדון בשאלות. א', בעניין שינוי כימי, האם הדבר נשאר באיסורה? טוב, תאמין, נניח לקחו אפילו מחזיר, אבל הוא עבר תהליך כימי, הוא כבר הרסו אותו. האם זה עדיין נקרא איסור? ב', האם תהליך שבאמצעו הדבר נעשה אינו ראוי בכלל? האם הדבר מתיר באכילה לאחר שחזר להיות לראות? זאת אומרת, השאלה הראשונה, דבר שהוא עבר תהליך כימי, סבבה, הוא לא ראוי לאכילה. אבל עכשיו שאתה מרכיב אותו עם עוד כמה דברים, מה קורה לו? תחיית המתים. אז לכאורה הורה תגיד שהוא כן ראוי לאכילה, מה הדין שלך? בואו נקרא בזריזות פה, מוצרים המכילים חומרים מייצרים וחומרים מתחלבים, לעתים גם חומר משמר העשוי מגליצרין, שעלול להיות מיוצר מן החי, כחומר משמר ומשמר שמוסיפים אותו לתת צמיחות המשמידה חיידקים. ויש לדון, אני קורא עכשיו רק למה שמקוקה, ויש לדון, לא רק מצד הכשרות, אלא בכלל אם הדברים יכולים להתבטל, והאם יחשבים דבר המעמיד או נותן טעם שלא בטל. וכן מצד אין מבטלים איסור לכתחילה. כידוע, יש לנו דין שאין מבטלים איסור לכתחילה. תמינה רבותיי, גם בקטשור, גם בדבורים, יש תשובה בפתחי תשובה, רגלי הדבורים. מה זה רגלי הדבורים? יש לך דבש, בכל דבש, כשהם מעבירים, יש דבורים, נתפסים להם הרגליים שם, נכון? בתוספות אתה אומר. זה מתחיל בתוספות, אני זוכר זה מהפתחי תשובה. רגלי הדבורים בדבש, שמערבבים אותם, שם רגליים. עכשיו, אוכלים את זה בפשטות, אז איך אתה אוכל את זה? או, ופעם היו אומרים שאת הקטשופ ואת העגבניות ואת הרסק, היום אני מאמין שעושים העגבניות טובות. אבל פעם היו לוקחים לך את כל העגבניות, אתם אומרים בידי שם חמג'ים, לוקחים אותם שם הם, ובניהם, ומה שיש בהם, גם בני שכר, תולע ופובה, וטוחנים הכל בקטשופ, כן, במפעל, הם מוצאים לך אותו קטשופ טוב טוב, מה שנקרא. ודרך אגב, החומרים האלה בטוח שבקטשופ מי יודע מה יש שם על ההיסטור, הדברים האלה ודאי גם מופיעים שם כמו בקטשופ. אז כן, מבחינה הלכתית, אז תראו, עכשיו בכלל, אני לא מדבר כרגע על שומן מן החי שיש גם בקוקוס, גם בחינת קקאו, גם בשוקולד, גם במרגרינות. אנשים אומרים לך, מה אתה רוצה מהחיים שלי, מה? כולה נוטלה, כולה נוטלה, או לא יודע, כל מיני מוצרים מחוץ לארץ, ואני לא דן עכשיו בדינה נוטלה, בסדר? שאומרים לך, מה אתה רוצה? כולה, כולה, שוקולד, כולה. מה זה כולה? יש לפעמים שומן מן החי, ששמים אותו לייצב את השוקולד, את הדברים ש... אל תהיה תמים, זאת אומרת, עכשיו אני לא אומר, אם יש תקוע בחול כבר זה איזה דין שונה, אבל פה בארץ יש לך על המדף משהו שאתה רגוע, כתוב עליו מהדרין, אל תהיה תמים, אל תיקח דברים שהם קצת הטעם יותר טוב, כי אמרו לך, כי ראית פרסומות בילדותך, אז אתה חושב שזה יורד יותר בגרון, לדעת רק שיש מושג שומן לחי, אני לא דן בזה עכשיו. מבחינה הנחתית, יש לדון על תהליך הייצור של הגליצרין, ואלה אופנים שהוזכרו להיום, היום נחשב מעמיד ואיזה אינו מעמיד. אני רק אגיד את הדברים בכללי, כי באמת זה שיעור איום. שני אופני ייצור לגליצרין. שימו לב מה אומר. פה יש סוג אחד, פירוק שנעשה על ידי סודה קוסטית, פירוק שיוצר מהשומן גליצרין וסבון. ועת על ידי פיצוח ישיר של מולקולת השומן לגליצרין וחומצה. באופן הראשון, יש לדון, האם יש לדבר שנעשה בתהליך שבשלבים שונים, הוא נפסל מאכילת כלב? האם הוא נשאר באיסורו או לא? באופן השני, יש לדון האם השומן איסור, האם שומן איסור שעבר תהליכים כימיים, נשאר איסורו שהפך להיות דבר מותר, וכאן הרי שומן האיסור יתפרק למרכיבים כימיים, האם זהו הדבר האסור או לא? הדין שונה מהדיון על ג'לטין, שם החומר המופק הוא חומר שהיה לפני התהליך וידון מפרד. אני לא מדבר כרגע על ג'לטין. יש ראש במסכת ברכות בגדול, שימו לב מה הוא כותב שם, נקרא אותו בזרזות, אמר רב חיסדא, על המגמרות כולן מברכין בורא פרי העצה בסמים, חוץ מ... טוב, זה לא פייר עכשיו לקרוא את כל זה, רק תקרוא את המסקנה. ומשמע לכאורה מרבנו יונה, שאיסור שהשתנה בתר השתה הזלינן, ראיה מדבש, שמשנה את האיסור והופך אותו לדבר מותר. אומר רבנו יונה,
זה הראש המרצה
רבנו יונה? הראש מביא... את רבנו יונה בפנים, הוא כותב שהרב רבנו, הוא כותב ככה, רב זרחי הלוי היה אוסר לו אוכלו מפני חשש דם, והרב רבנו יונה אפשר ליתן בו טעם להתיר ולומר דפירשה באלמה הוא אף על פי שמתחילה אדם לא חי שינה לאחי, כבתר השתה הסדינן. זאת אומרת, לשיטת רבנו יונה, אני לא רוצה את עכשיו להאריך, אבל הראש מביא מחלוקת ראשונים, משמע מרבנו יונה שמובא בראש, כיוון שדבש, כמו שבדבש האיסור השתנה וזה לגמרי הפך להיות משהו אחר, בתר השתה זלינן, לכן מותר לפי רבנו יונה, וזה מחלוקת בין הראש לרבנו יונה. בסדר? עכשיו זה מחלוקת שוב פעם, רבנו יונה והראש. המגן אברהם מבין, נקפוץ למסקנה פה כי הוא סיכם יפה את המגן אברהם, לא נקרא אותו עכשיו באמצע הלילה. דלגו לשורה 11 ברך. לכן לדעת המגן אברהם על כוחך, המחלוקת בין רבנו יונה לבין הרזה, משום שעצם השינוי שעבר על החומר. אבל המגן אברהם לא פוסק כרבנו יונה, משום הראיה מחלב שצריך יותר מיוחד כדי להתירו אף שנשתנה. זאת אומרת, המגן אברהם אומר, יש לך עוד בעיה. יש לך עוד בעיה. ודלגו עוד חמש שורות, ולפי אמור גם בדבר שהשתנה קשה לסמוך על רבנו יונה בזה, גם בגלל המגן אברהם וגם בגלל שאולי טעמו שמתיר משום שהוא מסריע, מה שאין כן מדבר שעבר תהליך כימי לפירוק, בין כך ובין כך אי אפשר לסמוך על רבנו יונה לגבי איסור שהשתנה, או משום טעמו שהוא מסריע כוונת הגרם, או משום טענת המגן אברהם שיסמך על רבנו יונה בגלל לימוד מחלב, והראש עצמו הרי לא סמך על רבנו יונה. זאת אומרת, בפשטות ככה, יש לנו רבנו יונה, אבל משמע מהמגן אברהם ומשמע מהגרא, אי אפשר לסמוך, אי אפשר להגיד בתר השתה הזלינן. עכשיו זה כבר התערבב, זה משהו חדש, אי אפשר לומר דבר כזה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו את הסתירה בדברי מגן אברהם, אני רק אגיד ככה, וכתב החתם סופר, דלגו לשבע שורות מלמטה בעמוד הזה, כתב החתם סופר בתשובה ביורי דעה, בעניין שמן הנעשה מחרצנים של ענבי יין נסך, התיר, כיוון שהיין נהפך לשמן, והווה כנבלה שנתהפכה לדבש. עיין שם בכל דבריו, ששמח על מה שכתב החוק יעקב ודחה ראיית המקור חיים. שאלה דומה יש לנו גם לגבי חומצת לימון בפסח גלוקוזה, שלדעת החזון איש מביא שזה תלוי ברבנו יונה והרזה. עכשיו, הבעיה, שימו לב מה אומר פה. נניח שאנחנו סוברים כמו רבנו יונה, יש עוד בעיה בגליצרין. לפי התקן, כתוב ככה, אין הגליצרין טהור ונקי מכל מיני שאריות, ולפי התקן בארצות הברית, ריכוז העולה על 95, אתה לא חייב להגיד שיש שם שומן. שמעתי את זה גם הרב נמצא. תראו, לדוגמה, יש לפעמים, אתה לוקח מיץ תפוחים צלול לגמרי בחוץ לארץ, זה יכול להיות בפולין, זה יכול להיות במקומות אחרים, רבה, ואתה יכול להגיד שהמיץ תפוחים הזה צלול. שמעתי מהרב נמצא שלפי החוק, 95%, אם זה גליצרין, לדוגמה, אז יכולים להגיד לך 95% הוא בסדר, ו-5% הם לא חייבים לפי החוק לכתוב לך, הם הכניסו שומן מן החי, הם לא חייבים להגיד לך שזה שומן מן החי. בסדר? זאת אומרת, יכול להגיד לך, היה חומר מצליל, לדוגמה, במיץ תפוחים מסוים, והאדם הולך ואומר, כולה מיץ תפוחים טבעי. עכשיו אני לא אומר, כל המיץ תפוחים בחוץ טבעי בחוץ לארץ הוא לא טוב. אבל יש דברים שמבחינה חוקית הם לא חייבים לכתוב את זה, לכן זה בעייתי. מה שחשוב פה לראות זה ככה.
זה בטל ב-60 אפילו ביחס למייצב שלו.
הוא בטל ב-60 אתה אומר.
כי יש 5% של 95% גליצרין.
כן, אבל הוא לא השתנה, הוא לא תחנו אותו, הוא לא עבר תהליך כימי. אבל הוא ככה.
זה בטל ב-60. זה לא מעובר.
אבל אני מבטל אותו לכתחילה, אני מותר לי לבטל לכתחילה.
אבל מי תל אותו?
אני מביא פה את עיקרי הדברים, אולי אני פושע לאמצע הלילה להביא דבר כזה, אז עוד שתי נקודות. ואז אני אגיד לגבי שמן של הדלקה שנוגע לכולנו פה, כי יפלו לי עוד פצועים, אני רואה אנשים פה עזבו אחד אחד, וזה כבד שהוא כזה באמצע הלילה. שנייה, רק אני אגיד דבר אחד, לגבי הרמב״ם שאתה הזכרת, אם זה דרך אכילה או לא, תסתכל את הרמב״ם בעמוד 3 פה, הרמב״ם כותב, יש לגבי דבר שהסריח, יש לדון משתי פנים, הדבר נפסל, לא ראוי לאכילת כלב, ודבר שני שאתה הזכרת מסברה, זה לא דרך אכילתו. תקלו את הרמב״ם בהלכה י' בפרק י' ד' מלכות מאכלות עשרות הלכה י' כותב הרמב״ם כל האוכלים האסורים אינו חייב עליהם עד שיוכל אותם דרך הנאה חוץ מבשר וחלב כלי הקרם לפי שלא נאמר בהם אכילה אלא הוציא איסור אכילתן בלשון אחרת. הלאה, דלגו להלכה י' ד' קודם כל אני לומד ברמב״ם שיש מושג שנקרא דרך הנאה. אדם שאוכל איזה מאכל ויש לו שם גליצרין הוא רוצה בגליצרין, יש לו פה דרך הנאה בזה. הלכה י"א כיצד הרי שמחה את החלב וגמאו, שהוא חם עד שנכווה גרונו ממנו, או שאכל חלב חי, או שירב דברים מרים, כגון ראש ולענה לתוך יהיה נסך, או לתוך גדרה של נבלה, ואכלן כשהם מרים, או שאכל אוכל האסור, אחר שסריח והבאיש, הוא בטל מאוכל אדם, הרי זה פטור. ואם ירב דבר מר בתוך דרה של בשר וחלב, או ביין כלי הקרם והאכלו, חייב. זאת אומרת, אם נראה מהרמב״ם פה, הוא מדבר על דבר שלא כדרך אכילתו. בסדר? אבל הדוגמה שהרמב״ם מביא, זה מאוכל אחר שהוא הסריח. הרמב״ם מתיר לא בגלל שזה נבלה סרוכה, אלא הרמב״ם אומר שזה לא כדרך אכילתו. זאת אומרת, אתה כבר רואה פה...
אבל נבלה סרוכה זה לא כדרך אכילתו, זה אותה סיבה, זה לא שני סיבה שונה. זה אותה סיבה. עצם זה שזה נבלה סרוכה, זה לא כדרך אכילתו.
אם זה יהיה דרך
אכילתו, זה לא יהיה נבלה סרוכה. אין... כאילו, הרמב״ם מבין...
אבל הרמב״ם אומר לך פה יסוד. יש מושג של דבר שנפסל מאכילת כלב, אבל הוא לא מבין, הרמב״ם מביא עוד נימוק. אתה רוצה להגיד שזה אותו נימוק? הרמב״ם אומר?
זה אותו נימוק.
טוב, אתה רוצה בכדי ככה, אבל האחרונים לא הבינו כמוך, יש לך בודעת פה, יש עוד כל מיני, אני באמת לא רוצה להאריך בזה, אני רק מראה לכם שיש מושג של דרך אכילתו, יש מושג, אתה סובר ברמב״ם ששניהם אותו דבר, אני קשה קצת להגיד את זה, קשה לי להגיד את זה, שוט החייזר והחזון איש, יש חזון איש שהוא מתיר, אם באמצע התהליך הדבר נפסל. זה מה שחשוב לי שתדעו פה, ותהפכו עוד אף אחד לשעה זו בלילה, שוט אגרות משה, שזה תראו את המסקנה של האגרות משה, יש הרבה מקום פלפל ברמב"ם, מחילה שאני חותך אותך ככה, ב-11:15 בערב, אני לא רוצה להפיל פה פצועים, שבוע הבא אף אחד לא יבוא, רק שנייה אחת רגע. אני רק רוצה להגיד פה את הישות דגרות משה רגע. זה נוגע להם. תראו את הסיכום של רב משה פיינשטיין. ומצד חשש תערובת גליצרין, הנה גליצרין הוא דובור שאינו נותן טעם כלל, וגם הוא רק מעט, ולא ניתן לטעום ממנו, אלא כדי שיהיה קל לבלוע וכדומה לעוד דברים שאין שייך לטעם. אומר רב משה פיינשטיין שרוב הדברים שמים בו גליצרין, זה לא בגלל שאתה תרגיש את הטעם שלו. זה בשביל, איך אמרנו, לשמר את הממתק, לאיך קל לבלוע, אני יודע, יש תרופות ששמים אותו. וגם הרבה פעמים שלא נשאר כלום מהגליצרין, מהאיסור גופי. ולכן חזינן, שימו למה המסקנה של אגרות משה, שלא חששו כל הרבונים שבמדינה, איזה מדינה? United States of America, לאסור זה. וגם הוא כמעט כל ישראל שבמדינות אלו שתו זה, וחס ושלום לא ימר שעוס הוא איסור, אלא הוא כדי בארתי שמדין המותר, ואם אינם נביאים בני נביאים הם. משה פיינשטיין חתך לך שגליצרין נטו. עכשיו מה שחשוב לדעת, שנייה, אז לא להבין מכאן שכל שמן הוא מותר כי גליצרין מותר, כי יש דברים שמכניסים, וזה לא נטו גליצרין, מכניסים דברים אחרים. מה שחשוב לי פה, והתלהבתי במקורות הנוספים שמצאתי, כולם מכירים את הרב טייכטל מאיזה ספר? הם הבנים שמחה, נכון? על ציונות, על הכל. הסתכלו מה הרב טייכטל פה כותב, פשוט משנה שכיר. הוא דן כבר בשאלה הזאת לפני 90 שנה, לפני השואה בכמה שנים, הוא דן האם דבר אוכל שמופק מיסור על ידי פעולות כימיות, האם זה מותר או אסור, בשוט שלו משנה שכיר, כשתראו שהוא היה פוסק חשוב, ויש עוד כל מיני מאמרים. מה שאני בא לומר דבר כזה, האדם יגיד לך, תשמע, זה כבר עבר תהליך, אז לפי הרב פיינשטיין באמת, הגליצרין ספציפית, יש מקום להקל,
לא, הוא נתן עוד כמה סיבות, הוא לא הסתמך כזה, זה השתנה.
כן, הוא הביא עוד כמה סיבות, הוא יודעת רק את השורה התחתונה שלו, יש הרבה מקום להקל, אבל לגבי שמן, בואו נסכם רגע לגבי שמן, שאדם קונה שמן זית. צריך לבדוק אם הכניסו בו דברים או לא דברים. אם הכניסו בו דברים, כל מקרה לגופו, לכן האדם לא יכול להגיד כולה שמן זית, תבדוק אם הכניסו בו את כל החומרים המייצבים והחומרים המתחלבים. בסדר, רק נתתי טעימה.
גליצרין מה זה מתחלב או זה?
אז אנחנו, הוא חומר מייצב, וגם חומר מתחלב, אני לא יודע...
ואמרנו שהוא מותר בסופו של דבר.
לפי רב משה פיינשטיין הוא מותר. לפי אחרים,
לא אוכלים שמן
זית. חכה, אני דיברתי עכשיו סתם שמן זית, אדם קונה שמן זית, עד עכשיו דיברנו לקנות. עכשיו לגבי שמן זית, תנו לי 6 דקות, ובאמת לגבי שמן שלא ראוי לאכילה, לגבי הדלקה. עד כאן דיברתי לגבי שמן של גוי. בסדר, סיכום. אלו היה גזירה שמן של גוי, צריך לחשוש לדברים שמחזינים, צבעי מאחד ושאר דברים מתחלבים. ניסינו לטעום קצת, לראות מה החומרים המתחלבים האלו, מה דינה, מרים, תרבו, פסולים מאכילת כלב, קצת טעימה קצת מהרמב"ם פרק ד' מלכות מאכלות אסורים. גליצרין נטו, רב משה פיינשטיין אמר, אין בעיה איתם. יכול להיות שהוא יתיר עוד כל מיני דברים שמים בשמן, אני לא יודע, לא מצאתי תשובות חותכות בזה. לא מצאתי אינו ראיה או לא מצאתי. עכשיו, יוצא 10 דקות לגבי חנוכה נטו, יש הרבה שמוכרים שמן, שכתוב עליו שמן למאור ולא למאכל. מכירים את זה? עכשיו, דעת הרב אליהו, הוא היה מאוד מאוד מדבר נגד זה, היה אומר, היה מביא את הפסוק, זה לא התחיל ברב אליהו, זה מובא, מובא בעוד כל מיני אחרונים, אבל כשכותבים את הפסוק, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או יישא פניך, בפרק א' במלאכי מדברים על זלזול, שהיו מביאים כל מיני דברים לא טובים ומקריבים אותם. אז יש שם השאלה שהנביא אומר, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או יישא פניך, וזה פחתך, פחתך השר, המלך החשוב, אתה תביא שמן כזה מעפן לפני המלך שלך, אז אל תשתמש בו לדבר מצווה גם. עכשיו, בפשטות, כשאתה פותח את השולחן ערוך, ומביא את לשון הגמרא המפורסמת, שכל השמנים, קודם כל השולחן ערוך, תכף נחזור לעניין הזה פסול מאכילה, בפשטות צריך לדעת, לגבי נרות חנוכה, מרן פסק בתת רשעים ג' סעיף א', כל השמנים והפתילות, שרים לנר חנוכה. יותר מזה, ואף על פי שאין השמן נמשך, כותב השולחן ערוך, אחר הפתילה, ואין האור נתלה יפה באותן פתילות, בכל אופן הם קשרים, אפילו שמן שהוא לא נדלק יפה. בשבת, אנחנו מכירים את הפרק במה מדליקין ובמה אין מדליקין, אנחנו זהירים בשבת, שמא האדם יבוא לגעת בזה, שמא האדם יבוא לערער, אבל בחנוכה אין לך בעיה כזאת, ולכן אין לחשוש לזה. א', מצד הדין שכבתה אין זקוק לה, אדם מדליק נר חנוכה, אז כבר יצא ידי חובת המצווה, זו סיבה אחת. ודבר שני, אז הוא כבר קיים את המצווה, אומר המשנה ברורה, כמה שמלן דאין לחוש לזה, דקמנן כבתה אין זקוק לה, וכיוון שהדליק נעשה זכר לנס ונגמרה המצווה, אז ממני הוא לא יבוא לשחק עם זה. עוד הסבר, שאנחנו אומרים, ואפילו בליל שבת יהיה מותר גם להדליק בהם, בנרות חנוכה, למה? בשמנים האלה, המוזרים האלו, למה? כי אסור להשתמש לאורה, אז ממני לאדם לא יבוא לשחק עם זה. בסדר? אז בפשטות השולחן ערוך פסק, כל השמנים והפתילות כשרים. אז לא אכפת לי אם אוכלים, לא אוכלים, פשט השולחן ערוך, פשט השולחן ערוך, שמה הבעיה? מה הבעיה? תדליק. עכשיו צריך להביא פה בהזדמנות הזאת, דברי הרמה של שמן זית, מצווה מן המובחר, שתי סיבות יש לנו בשמן זית, א' הוא נדלק יפה, שתיים, וזה היה המצווה, נכון? עכשיו, בואו נראה שנייה, ממש בהבזק, מובא בשם רב חיים קניאבסקי בכל מיני ספרי אחרונים, שכיוון שהוא לא ראוי לאכילה ויש לו חומציות גבוהה, הוא כותב כמדומה שמחמירים בזה ולא מדליקים בזה. זאת אומרת,
כמו הרב אליאף, לא?
אותו דבר גם מובא בשם הגאון רבי יוסף שלום אליושיב, גם כן בספר אשרי האיש שליקט כל מיני שם הרב אליושיב, הם כתבו ששמן שהוא לא ממש ראוי לאכילה, לפי, יש לנו מגן אברהם, מן המותר בפיך, יש לנו כלל, אני אגיד אותו עכשיו בהבזק, מגן אברהם אומר שדבר שהוא מותר בפיך, אתה עושה איתו מצוות. אבל אם הוא לא מותר בפיך, אתה לא יכול לעשות איתו מצוות. אבל, הליקוט יוסף, תראו שהוא מביא עליו חבל נביאים להקת החוני, והוא מפיל אותו ואומר שהמגן אברהם... בשאר מצוות, חוץ משופר, המסקנה של הליקוט יוסף לא בעניין מן המותר בפיך. ולא כמו המגן אברהם. לא כמו המגן אברהם, אה?
ראוי לאכילה וגם מותר לאכילה, או... יש בו איסור
בטח השם. לא מבין מה שאתה אומר. אני מדבר על שמן שאי אפשר לאכול אותו. שמן למואר. האם הוא צריך להיות מן המותר בפיך? אה, אתה מדבר אם יש בו איסור או רק לא טעים. אה, זה מה שאתה אומר. אני... אז קודם כל הוא אומר תדייק במגן אברהם, המגן אברהם מדבר על המותר בפיך, לא שמן שנכנס בו יסבר איסור, בסדר? תערובת של שומן של איסור. אבל אני אומר, גם לגבי חומציות יתר, ניסו לבנות על המגן אברהם, אתה צודק, המגן אברהם מדבר שמן שהכניסו בו איסור, אבל מביאים בשם רב חיים קניאבסקי, בשם הרב אליושיב, ואני שמעתי באוזניים כמה פעמים הרב אליהו, שאמר, הקריבי עונה לפחתך, ירצחה או... זאת אומרת, שמדליק נר שמן, תביא משהו מכובד. עכשיו, אבל הלקוט יוסף מביא, הוא קורא לזה כל גדולי האחרונים שהזכרנו, דחו את דברי המגן אברהם. והדברים מפורשים בראשונים, כמו שנדבר. הוא מביא פה מאוד בעריכות, שהמגן אברהם הזה, הוא מביא רן, הוא מביא גם אחרונים, כל מיני מני אחרונים. תכלס, הוא כותב ככה. לכתחילה בוודאי אין להדליק נר חנוכה בשמן זיתי עורלה שאסור בהנאה, ואף על פי שאסור להשתמש לאורה, מכל מקום הוא נהנה במה שחוסך מלהוציא על שמן ופתילה. אולם אם אין לו שמן אחר זולת שמן של עורלה, ידליק בשמן של עורלה אך לא יברך. עכשיו אני קפץ רגע על שמן של עורלה, אבל אני חוזר לעניין הזה. מסקנה ככה לגבי שמן שאינו ראוי לאכילה, אמרתי, יש אחרונים שכתבו שזה לא מכובד להדליק בו נרות חנוכה. הילקוט יוסף, חם עובדיה כותבים, אין בזה בעיה, כיוון שסוף סוף זה שמן. מרן כתב בשולחן ערוך, תף רשען ג' כל השמנים קשרים לנר חנוכה. ולכן, גם הביא פה בשם הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שנפטר בדיוק קצת פחות משנה, שהוא גם חלק על העניין הזה בחנוכה, הנה, וואו, נכון, בנר ראשון, נכון, הרב הדרי זצ"ל הוא דיבר עליו פה,
חזרנו מהלוויה, נכון, וואו, זה היה נר ראשון של חנוכה, וואו. אז הנה פה הוא מוזכר, מוזכר פה רב שטיינמן, ובקובץ מבקשי תוירו כתב, במצווה מן המובחר להדליק לחנוכה בשמן כמו שהיה בבית המקדש, של זה היה נס ובית המקדש, היה שמן ראוי לאכילה, משום שהיה זך ונקי, אבל מותר להדליק בכל השמנים. אלא שאין הכרח לזה. הרב הלקוט יוסף מפיל אותו, אין הכרח לזה. על פי המבואר בגמרא בשבת דברי הפוסקים, זה לא דם ממה שכתוב בשולחן האוכל לעניין נר בית כנסת. זה שמן שנמצא בו עכבר, נעדיק בו. הוא אומר, כל מה שדנו הפוסקים, מונטר בפיך, או שמן שהוא לא טוב, שם הפוסקים מדברים, שמן שממש נפל בו עכבר, הוא מאוס. הוא בערך השולחן משנה ברורה. דשני שמן שנמצא בו עכבר שנעשה מאוס, ויש משום הקרבהו נא לפחתיך, מה שאין כן שמן שאינו ראוי לאכילה, לא מצד מייסות, אלא בגלל טעמו אמר, אין בו משום הקרבהו נא לפחתיך, אחר שאינו מאוס. ואז הוא מביא פה הרבה הרבה אחרונים, כן כתב ספר פסקי שמות שם אהרון הגאון, רב ניסים קרליץ, שמן זית למאור כשר להדלקה בחנוכה, ואין עוד בספר נשו ביתו, בקובץ אוצרות התורה בשבת בני פז, בקובץ בתל, בקובץ לתלפיות, אמרות לך גרוס, שאין בזה סכנה לפשוט אף שנראה ששמן זה מזיק, משום הקרבהו נא לפחתיך, ובאיזה אלון כתב, שטוב שידליק בשמן זית הראוי לאכילה, ולא הראוי למאור, משום הקרבהו נא לפחתיך. שהרי אם יבוא אורח לביתו, ייתן לו משמן זה, לא ירצה אורח לאכול ממנו. שהרי כתוב עליו למאור ולא לאכילה. והסוחרים שכתבו כן רק בשביל המס. ואם כל זה הקרבהו לפחתיך, עד כאן דבריו. ומקור דבריו כנראה על פי דברי הבן איש חי, שהוא הזכיר אותו לפני כמה חודשים, ותמוה שלפי דבריו היה לאסור להדליק בו, שדין הקרבהו לפחתיך אינו רק להידור, אלא מעיקר הדין. מביא פה מאמר מרדכי, אני לא יודע אם זה הרב מרדכי אליהו, לא, הוא בספר מאמר מרדכי, מועדים, כתב, טוב שידליק בשמן זית הראוי לאכילה ולא בשמן זית למאור, שאפשר שיש בזה מין זלזול להדליק בשמן פגום. אחר כל פעמים שמן זה עדיף על שמן שומשמין, ספר אשרי איש גם מביא, שם הרב אליושי, ודאי שעניין להדר דווקא בשמן זית הראוי לאכילה, והוא אומר פה רק שנייה אחת, כמו שהיה בהדלקת המנורה, הוא אומר כי יש כמה מדרגות, שמן קטיף, שמן זית זך, מזוקק, שמן הנעשה בעיקר מגפת. אני מדלג, הגענו לרב שטיינמן, רק בשבילו אני קראתי את כל החוץ. בספר גיבורי כוח, הביא בשם הרב הגאון רב חיים קניבסקי, שם יאריך ימיו וטוב, ששמן מר עם חומציות גבוהה שנמנעים לאוכלו וכתוב עליו, שאינו ראוי לאכילה, שחמדומה מחמירים בזה, אולם הר אסור, אמר כמדומה שמחמירים בזה. אולם, הגאון רב שטיינמן, שליטה, זכר צדיק קודש לברוכי כבר, השיב ששמן זית למאור ראוי לכתחילה להדלקה בני חנוכה, ואף אם אינו ראוי למקדש, מסתבר שלא יצריכו לנה חנוכה, זה מיד המקדש, רק בדבר ניכר, ובדבר שאינו ניכר, לרואה על השמן, אם הוא ראוי לאכילה, אבל שפירא וידום אין מקדש. סכם מלכות יוסף, הדרן למלטה, כמה הייתה, שמצווה מן המובחר ושמן זית בגלל שאורו נמשך יותר. תכלס, בוודאי הוא כותב דעת הלכות יוסף, דעת הרב שטיינמן, דעת עוד אחרונים שלא צריך שיהיה ראוי לאכילה. עכשיו, סתם, אני תחושה שלי, לא יודע מה שאומר את הרב אליהו, אם עולה לך עוד 5 שקל, למרות שלא צריך מצד הדין, אבל אם ההפרש הוא לא גדול, יש כאלה שאברכים שאין להם מה לאכול, אז שיקנו למאור באמת, אם על ידי מסתכינה, אני צריך לתת להם מתנות עניים בחנוכה, אבל בפשטות, מצד הדין, משהו שמותר, אבל מי שבקלות יכול להדליק בשמן זית שראוי לאכילה, אז להדליק בשמן שראוי לאכילה. אני לא בא להכריע בין הערים הגדולים. אני רק בא להגיד, מי שבפשטות, אם האדם יודע שהוא מוציא, קונה 3 טילונים לילדים שלו, סתם, אני אומר, הנהגה כללית לגבי מצוות. יצרה תמיד בא במצוות לחסוך. הוא לא חוסך שאתה מסתער על 2 שווארמות בשבוע, פלוס פחית קולה אדומה, שאתה יוצא, אני אומר את זה בפרט לאמריקאים פה לפעמים, אני אוהב לרדת עליהם, אמרתי לאחד שיקנה גמרה, הוא למדתי זמן שלהם, הם קונים פה היום. פעם הייתי חברו אותה עם מישהו, איזה ספר שאני לומדים, כל פעם הולך לחפש אותו 15 שעה, כל הספר עולה 25 שקל. אמרתי לו, אני אקנה לך אותו. אמרתי, אבל תענה לעצמך בכנות, כמה בייגלס, הולי בייגל, קנית השבוע? כמה שווארמה קנית החודש? עכשיו, השווארמה נכנס מפה ו... אנחנו יודעים, מתקלה והולך, ברוך השם. אז לא, הספר לא מתקלה. אבל יצרה, איפה תופס את האדם בדברים האלו? זאת אומרת, במצוות, אומר לך, בוא תחסוך. הוא לא אומר לך, תחסוך דברים אחרים. לכן, מי שיכול לקנות שמן זית,
ואין לו 10 ילדים,
יהי רצון
שכולם יהיו דחוקים, יהיה להם 12 שבטיה. אבל אם הוא לא דחוק כרגע, ועוד 10 שקלים הוא קונה שמן, אז קנה את השמן הטוב יותר, מה יש לו?
שעבר.
תודה על ההערה. משנה ברורה מביא שמי שאין לו שמן זית, הרבה אחרונים כותבים שידליק בשמן, בשעבה שהיא נדלקת יפה. היום כל הנרות האלו, הם קוראים להם שעבה, זה לא שעבה, זה פרפין, זה נפט, זה כל מיני, לא יודע, ניילונים, מה מייצרים? מנפט, זה לא, הם קוראים לזה שעבה, אבל זה לא... הוא נדלק יפה, סבבה, נדלק יפה. אני אומר, אם הרימה כתב, מצווה להדליק בשמן זית, גם אני אגיד, אני חוצפן להגיד, לא מחייבים את כל הדקשם לזה, רק אני אומר כל אחד במצוות. תראו, בחור ישיבה שאין לו, אני לא מדבר עליו. אני מדבר על בית, לפעמים אדם גר בבית 3 מיליון, 2 מיליון. ואתה רואה את האבא, לוקח נער לי, דקיק. אחי, נדליק נער, חנוכה, קונה קופסה שעולה 4.90, וזהו מדליק כל החג בזה. שום מה אומרים במרוקאי, בושה. תשים עוד כמה שקלים. תקנה שמן זית, מה יש? היום תקנה את כל הכוסיות האלו, היפות האלו, ב-12 שקל. אתה לא רוצה? שים כוסות זכוכית שלך בית, תשפוך מים, ותקנה פתיל צף ב-2.90, את כל הקופסה, וב-3.90, ותשים שמן, איזה יופי. עכשיו, הזעיר בני חנוכה, מה הגמרא אומרת? אבי נבנים תלמידי חכמים. כמה אנשים מוצאים על פסיכולוגים, על פסיכיאטרים, על יועצים, הבן שלי ככה וסבתא שלי ככה. אמרו לך, תהיה זהיר בני חנוכה. ובנים, תלמידי חמים. אני יכול להגיד בדורנו, ראיתי בחוש. אנשים שבתמימות קיימו מצוות, פרט נר חנוכה, תראה את כל ביניהם לימודי השם. בתמימות, באו בדיקו נר חנוכה, לא התחכמו ולא. עכשיו, אנשים לא יודעים מסכימים. אני לא מדבר כבר על ערב שבת, יש לך בעיה אחרת. אדם לוקח את הנר לדקיק, והולך למנחה ושיר השירים, הוא מדליק בנר, זה ברכה לבטלה, לוקח את הנר הקטן הזה, הפשוטים, ואז הוא הולך לבית כנסת, עוד הוא הגיע למנצח להגדית לבני כוח, וידבר, אשרש בביתך, עוד הוא הגיע לקדושה כבר, הנר זיכרונו לברכה. אבל עוד 30 דקות רק קצת הכוכבים, אז על מה ברכת? ערב שבת ודאי צריך לשים איזה, אתה יודע מה, נר אחד גדול. אתה רוצה להדליק בנר לדקיק, בסדר? להדליק נר חנוכה, הרי נר חנוכה זה נר אחד, אז שים נר אחד פחות גדול. זה הרבה אנשים לא יודעים. השם יזכה אותנו, שנהיה זהירים, מה שמכניסים לפה, מה שמוציאים לפה בעזרת השם, ונזכה למאורות החנוכה, נזכה להיות בבחינת שמן זית, זך קטית למאור, לעלות נר תמיד. השמן זה סמל החוכמה, השמן הגרה היה הרי אוכל זיתים, הזית היה משכח שכיח, והשמן מביא לזיכרון. אז מה אומר? היה מתפלל, יהי רצון שהשמן יגבר על הזיתים. אנחנו נתפלל שיהי רצון שהאור של המנורה בעזרת השם תגבר על החושך. מורינו ורבינו עטרת השם הרב חיים דרוקמן היה אומר, חושך לא מגרשים במקלות לא מגרשים חושך. איפה שתכניס אור, החושך ילך. ואמר, בשמו, לא זוכר אחד האנשים כתב בספר האחרון, שאיפה שהרב חיים דרוקמן נכנס, הוא גם לא רואה חושך, כי תמיד הוא מגיע, הוא בבחינת האור. אז יהי רצון שנזכה, שנהיה מהאנשים האלו, שלא מקטרים על החושך, אלא מביאים אור לכל מקום ומקום. כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. שריכם שאתם באמצע הלילה, יושבים פה ומקשיבים לשיעור, שהוא חצי בעיון, שזכו לאורך ימים ושנות חיים, ושלום, חג שמח לכולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.